פרק 100.
פרק 100. מי המאמין שהגענו עד הלום?
הגיענו עד הלום ולא פרשנו באמצע.
הכי מצחיק, זה עדיין מצחיק אותי. אנשים ששואלים אותי איך התחלנו, איך התחלנו את הפודקאסט וכל מיני כאלה, וחתמדנו בעניינים.
כן.
ואני כזה, כשקנינו את הציוד הקלטה, לקחנו את זה לחצי שנה תשלומים. אז אמרנו שלפחות בחצי שנה הראשונה אנחנו צריכות להקליט פרקים כדי בשביל שזה יחזיר את עצמו לפחות.
כן, שנשתמש שלא סתם הכסף לפח.
כאילו כן, הכסף לא יחזור, אבל לפחות שכאילו לא קנינו וויתרנו אחרי שלושה פרקים.
כן. אז... Two years later.
Two years later, כמעט two years. אשכרה עוד מעט שנתיים. התחלנו לעשות את הקורונה, את הפודקאסט באמצע הקורונה.
כן.
בין סגר לסגר, מה שנקרא. והנה אנחנו פה.
והגיענו עד הלום. פרק 100, oh my god.
פרק 100.
כן.
כמה טיזרים עשינו לפרק הזה, איך אני מחכה לו.
אז כן, זה פרק שהוא רימייק לפרק טרופס מהפרק הראשון שלנו, שעוד לא ידענו מה אנחנו עושות, ודי פשוט ברברנו שטויות.
נכון.
כן.
לא היה קונספט עדיין.
לא היה קונספט, לא היה כלום. למדנו את הקונספט תוך כדי, למדנו את הציוד תוך כדי, הכל למדנו תוך כדי.
ממש.
On the go.
למדנו להוריד רעשים לבנים ברקע.
כן.
למשל.
שזה חשוב. אחר כך ישבתי וערכתי את כל הפרקים מהעבר, להוריד להם רעשים לבנים.
לא, שמנו מגן פופים על המיקרופונים.
כן.
איך למדנו הרבה?
לאט לאט.
לאט לאט.
כן. במקום לעשות את המחקר הזה מראש, אנחנו כזה נתחיל ויהיה טוב, נראה מה יהיה.
מי יזין לנו בהתחלה גם ככה?
זה נכון, אף אחד לא יזין לנו בהתחלה.
רק עכשיו אנשים חוזרים אחורה, מתחילים מההתחלה, מסכנים.
כן, אני כאילו פתאום רואה כזה, הזינו היום לפרק סיפורי עם, זה פרק 6, ואני כזה, מי אתם אנשים?
מישהו בבינג'.
כן, ממש.
נו,
בחדי, תצא.
דני הולך להביא גלידה, ביי דני.
אבל החתולים לא רוצים לתת לדני להביא גלידה.
אל תיקח את ריין איתך, הוא ישתין עליך. בום. זה יפה, כי גם לפני שהתחלנו ככה להקליט הפרק הזה, עשינו דיון בינינו על פטריון.
כן.
אז יש פה דברים שאנחנו חושבות עליהם, כל מי שצועק עלינו בקבוצה של שהם רוצים...
תעשו חולצות.
חולצה של אישה גדולה וצמחית, הם דקלה.
אבל בלי שמות.
אבל בלי שמות. לא חשוב שמות. אז אנחנו רואות ומקשיבות להכל. וזהו, אז יכול להיות שבאמת בקרוב נעלה עם פטריון, או לפחות עם ליין חולצות, נראה ברגע שלפולי יהיה זמן לעצב, אתם יודעים איך פולי אוהבת לעצב פרקים.
אני מאוד אוהבת לעצב ארט, כן.
נכון, ממש אוהבת.
כאילו עשיתי הנדסאי בעיצוב, ואני שונאת להתעצג בעיצוב.
אני חושבת שזה היה נתיב קריירה הנכון בשבילך. אז זה ככה הברבור. אנחנו מתקרבות לפרק שנתיים שלנו, שיהיה פרק 103, 104,
משהו כזה, כן. אז יש לכם עוד זמן.
זה לקראת ה-15 באוגוסט, אז פרק שאלות ותשובות, אם יש לכם שאלות לשאול אותנו, אתם יכולים לשלוח בטופס שנמצא בקבוצה שלנו, יש לנו סטוריז שאנחנו מעלים במהלך השבוע, ואפשר גם לענות ישירות דרך הפרק בספוטיפיי.
טם טם טם.
כן, טכנולוגיה. דרגו אותנו ברשתות חברתיות, תצטרפו לקבוצה, תהנו, תעשו שמח.
כן, שמח אצלנו בקבוצה מדי פעם.
יאללה, פרק טרופס.
כן, פרק טרופס. אז כמו שאמרנו, זה פרק ריבוט. הייתי ממש ממש צריכה לעשות כאילו חצי פרו-סמינריון על הדבר הזה, כי אין באמת מידע היסטוריה.
כי זה טרופס.
כי זה טרופס. זה טרופס בסופו של דבר, זה כמו סיפורי עם. את לא יכולה להגיד, זה הפעם הראשונה שישמשו בטרופ.
נכון.
אין אופציה כזאת. אז מה שאני בעצם עשיתי, זה לקחתי גם סיפורים מהפעם, וגם סיפורים מודרניים, ואמרתי, נעשה השוואה של איך הטרופס האלה נראו פעם, איך הם נראים היום, מה כן השתנה, מה לא השתנה.
נעשה רקע למי שדילג על הפרק הראשון שלנו. מה זה טרופולי?
כן, אז זה.
בבקשה.
אני כבר אגיע על זה. אבל בלי קשר לזה, גם כאילו, תוך כדי גם כאילו מן הסתם ננהל דיון, כי אנחנו אוהבות לברבר ולחפור וללרלר.
זה גם מה שעשינו בפרק הראשון?
כן. אז אולי למישהו יהיה פלשבקים מהעבר.
לי בטוח לא, כי אני לא זוכרת שום דבר מהפרק הזה.
גם אני לא, וגם לא טרחתי להקשיב לו.
אני זוכרת שהתלוננו על 365 ימים.
אנחנו התלוננו על זה בעוד מלא פרקים גם אחר כך.
אבל זה היה ההתלוננות המקורית.
כן, ההתלוננות המקורית. עוד מעט, חכו, הם כבר...
התלוננות המשך.
הם אמורים עוד מעט להוציא את הסרט השלישי, אז יהיה לנו הרבה התלוננויות המשך.
איך הזמן טס כשמתלוננים?
התחלנו ב-365 הראשון, עוד מעט אנחנו ב-365 השלישי.
נכון, יש הרבה על מה להתלונן. לא חסר.
אוקיי, אז מה זה טרופ בעצם?
ספרי לי.
אז טרופ זה בעצם איזשהו קונספט, או אירוע, או סוג של הגדרה, של משהו שקורה בסיפור שלנו, ושאנחנו מאמצים אותו, ובעצם בונים סביבו, או דמויות, או עלילה. וזה יכול להיות קשור או לבניית עולם, או לבנייה של העלילה, או לבנייה של הדמות. נגיד, בדוגמאות זה הכי מובן, אז יש לנו כמה טרופס שהם מאוד מפורסמים, משולש אהבה זה טרופ, ג'נטל ג'יינט זה גם יהיה כאילו טרופ.
כמו נגיד, איך קורא לה? הסרט הזה עם המרשמלו הגדול, ביימקס? לא ביימקס. ביימקס?
לא יודעת.
היה סרט של דיסני.
סיקס הירו?
יכול להיות.
אז כן.
היה שם רובוט לבן כזה גדול, ושמנמן, חמוד.
איבל אמפייר. נגיד, אימפריה מרושעת, זה טרופ. מה עוד יכול להיות לנו?
יש מלא ודווקא עכשיו. הבחור הרע, נכון?
יש לנו את הבחור הרע עם לב זהב.
כן.
קורקי אנד רילייטבול.
כן, אני כזאת שונה ומיוחדת.
שונה ומיוחדת, כן, אני אדבר על השונה ומיוחדת. Not like
other girls.
כן, from rags to riches.
כן. סיפורי סינדרלה למיניהן.
כן.
כל התבניות.
בגדול זה תבנית, כן, כן. בגדול.
קחו תבנית, תשנו את העלילה, הנה יש לכם ספר.
כן. בקיצור, באמת חרשתי את האינטרנט כדי למצוא מלא דברים שיכולים להיות רלוונטיים. כמובן, אין את השימוש בטרופ המקורי, אין דבר כזה הסיפור המקורי. טרופ זה מאוד משהו שכאילו התחיל בפולקלור ומיתוסים, והתגלגל הלאה לספרות כמו שאנחנו מכירים.
כן.
אז תפסיקו להגיד הסיפור המקורי, זה מעצבן אותי. לא קיים דבר כזה. די.
צריך לה, אם כבר מדברים על חולצות, הסיפור המקורי.
כן, לא קיים. לא קיים דבר כזה, הסיפור המקורי. די. עוד דבר שבאמת חשוב, כאילו לקחת באמת את כל המידע שיש בו עם כזה קורטוף של מלך, כאילו, with a grain of salt.
כן.
בגלל שאין את הדבר המקורי.
כן.
אז באמת רק לקחת דוגמאות מה ואיפה השתמשו בזה, וכמו כל דבר בספרות, יש לזה המון המון פרשנויות. יש קונספט שגם נקרא trope subversion, שזה כאילו שינוי של הטרופ.
אוקיי.
אם ניקח לדוגמה את הטרופ של הנבחר או הנבחרת, אני גם עוד אדבר עליו קצת בהמשך, אז trope subversion של הטרופ של הנבחר, אז הם יכולים לקחת ולעשות שמי שחושב שהוא הנבחר הוא בעצם לא הנבחר.
לא.
ואז כאילו...
איזה שינוי עלילתי מטורף.
אז את כאילו איכשהו משנה את זה, כן. כן. נגיד לקחת את הטרופ של ההורים המתים, אז את פתאום מגלה שהם לא, שהם לא מתים. דברים כאלה. אם ייקחו את המשולש אהבה, אז בדרך כלל תמיד היא בוחרת איזשהו אחד מהם. אז בעצם היא לא בוחרת אחד, היא בוחרת בשניהם, או לא בוחרת באף אחד מהם
ואז
בסוף.
ואז הם מנהלים מערכת יחסים פוליאמורית?
כן.
ואוהבת?
אל תשפטי.
אני לא. אנחנו דיברנו על זה בפרק של סוניה על הדייטינג.
אז נתחיל מהטרופ הראשון שלנו.
בבקשה.
Not like other girls.
אך אני אוהבת. זה מבוסס עליי.
כן, לא כמו כל הבנות האחרות.
נכון.
אז זה נגיד טרופ שהוא יחסית מודרני. פחות כאילו קיים בפעם.
כי בפעם כולם היו אותו דבר.
כי בפעם כולם היו אותו דבר.
לא היה לך אופי.
אפשר לראות אלמנטים שלו בספרות היסטורית, אבל לא ברמה כמו שאנחנו רואים בערך 150-60 שנים האחרונות. את יכולה לראות כל מיני אלמנטים שמרמזים עליו.
גאווה ודעה קדומה.
גאווה ודעה קדומה למשל, אבל אני אדבר גם על גאווה ודעה קדומה.
אוקיי.
את עושה לי ספוילרים. בקיצור, הטרופ הזה בעצם, הרבה פעמים בהתחלה התייחסו עליו כטרופ שהוא מאוד פמיניסטי. כלומר, את אישה גדולה עצמאית וגדולה וצמחית, לא כמו כל הבנות הפושטיות האלה,
כן.
שמסתובבות להם שם בחוץ. עם השנים התחילו להסתכל על הטרופ הזה כפחות. פמיניסטי. כי כאילו משהו לא בסדר עם הבנות האחרות. את צריכה להיות יוצאת דופן. כל שאר הבנות לא בסדר, והן לא טובות, ובגלל שאת לא כמו כל הבנות האחרות, אז את כאילו מיוחדת.
אז אותך אוהבים.
אז כן. בגלל זה. אז, ובדרך כלל כשתמיד יציגו מישהי, שהיא לא כמו כל הבנות האחרות, לפחות בהתחלה של זה, עכשיו זה נהיה קצת יותר כאילו את קורקי רילייטבול ואת קוראת ספרים, אבל בהתחלה היו מציגים את זה שכשאת לא כמו כל הבנות האחרות, את יותר מתנהגת כמו בן. את יותר מתעניינת בספורט, את יותר טומבוי, בגלל זה את מיוחדת, את לא כמו כל הבנות האחרות. אז כאילו עדיף, כדי שתהיה מיוחדת, להתעסק בדברים שהם גבריים, לעומת זאת אם את אוהבת איפור, אז את כאילו שטחית וסתומה ואת כמו כל הבנות האחרות.
מדהים בעיניי.
כן.
זה מזכיר לי, לא מזמן ראיתי...
כאילו יש משהו רע בלהיות כמו הבנות האחרות.
כן. לא, אני ראיתי, כאילו זה סוג של קשור לזה. על זה שמדברים על זה שלבלה סוואן בטווילייט, כן. אין לה אופי.
כי אין לה.
כי אין לה אופי.
נכון.
אז זה סוג של בחירה, לפי מה שהבנתי שעשו באיזשהו מקום, כי ברגע שאין לדמות הראשית אופי, הרבה יותר קל לך לשים את עצמך בנעליים שלה.
נכון, לעשות סלף אינסרט.
כן, ואז את הרבה יותר מתחברת אליה, למרות שבפועל כולם כאילו יורדים עליה שאין לה אופי, אבל כאילו את מנסה לראות את עצמך בדמות שלה, וכאילו להיות עם הגבר, ואת היחידה ששמו לב אליה מכולם, מכולם בבית ספר, ורק את מיוחדת, ורק את המחשבות שלך הוא לא יכול לשמוע.
כן. לא זוכרת אפילו אם הסבירו למה.
הסבירו.
אני לא זוכרת. לא התעמקתי.
הסבירו למה לא יכול... ופה גם יש לך, אם כבר חורים בעלי למה, הפרק הקודם, למה... מה שהם אמרו כשהיא הפכה להרפד, mm-hmm. אי שם בעונה 4, ספוילרים למי שלא ראה טווילייט לפני עשור בערך. כשהיא הפכה להרפד בסוף, אז גילו שהכוח על שלה, כביכול זה להיות שילד, ולהגן על עצמה ועל אנשים סביבה, מכוחות של אנשים אחרים.
כן, כן.
עכשיו, א' כל זה לא הגיוני, כי לפני שהיא הייתה הרפד, למה הכוח הזה היה עדיין
כאילו שם.
שם, כן, זה לא הגיוני, א', ב' כל, סבבה, אדוארד לא יוכל לקרוא את המחשבות שלה, אבל אליס כן ראתה את העתיד שלה, אבל ג'ספר כאילו... כן יכול להשפיע על הרגשות שלה.
אז כאילו איך את שילד?
אז איך את שילד? אז כאילו יש פה וחת חור בעלילה,
אבל... כן, את מוטרדת מטווילייט, בבודה יש חור בעלילה. טווילייט זה עוד בסדר.
כבר שלחנו מכתב לדלי למה, שיתפל כן. בפערים.
בקיצור... אם נסתכל בספרות כאילו של הפעם, הזכרת את אליזבת בנט בגאווה בדעה קדומה,
נכון.
שהיא באמת מוצגת לא כמו כל הבנות האחרות.
זה המאה ה-17? 18?
18-17? היא כתבה את זה בתחילת המאה ה-19, המאה הכי שווה.
סבב.
כן. anyway, אז היא, כשהיא מוצגת לא כמו כל הבנות אחרות, היא בעצם, היא לא רוצה להתחתן. כלומר, זה לא בראש סדר העניינים שלה להתחתן. והיא לא מסתכלת על מוסד הנישואים כי השאיפה הכי גדולה של החיים שלה, כמו כל האחיות שלה.
נכון.
היא יותר, כאילו, קוראת ספרים, היא יותר אינטליגנטית, היא יותר שיפוטית לגבי הרבה מאוד דברים. היא מרדנית יותר, בחכמה יותר מהאחיות שלה, היא רצינית יותר כזאת. אז היא באמת מוצגת לא כמו כל הבנות אחרות, בעיקר בהשוואה לאחיות שלה.
כן.
שהן מוצגות יותר כמו הבנות האחרות. אבל, שוב, זה הדעה שלי כמובן, אחרי שקראתי את הספר הזה מיליון פעם, כי ג'יין אוסטין היא אהבה, ג'יין אוסטין דווקא מציגה את זה בצורה ביקורתית יותר. בגלל זה קוראים לזה גאווה ודעה קדומה. כי גם ליזי וגם דארסי מוצגים שהם מאוד גאים בזה שהם לא כמו כולם, ובגלל זה הם נופלים לפרג'דס, כאילו לדעות הקדומות שלהם, כי הם מסתכלים על כולם בצורה מאוד מאוד שיפוטית מהגאווה הגדולה שלהם. אז זה לא מוצג בצורה חיובית, כמו בספרות מודרנית, שעל את לא כמו הבנות האחרות, אז זה דבר חיובי. פה זה דווקא לא דבר חיובי. זה מוצג מאוד מאוד ביקורתי ולא מחמיא. ואז חלק מהקרקטר ארק, כאילו מהגדילה של ליזי, זה שהיא לומדת להתגבר על זה. לומדת כאילו להתגבר על זה שאולי דווקא זה בסדר להיות כמו כולם, זה לא כזה רע.
זה לא כזה רע להתחתן.
כן.
זה לא נורא.
למשל, זה לא כזה כאילו, והרבה פעמים כשאת קוראת את הספר, אז את רואה שכאילו ליזבת נתפסת מאוד מאוד מתנסית. יש שם סצנה בספר שיש לה את החברה שלה, שמתאהבת באיזה בחור פושט כזה וזה, וליזי כל הזמן כאילו... לא מעודדת, כאילו את הניסויים שלה, וגם אחרי שהחברה שלה כן בסוף מסכימה להתחתן איתו, ליזי עדיין כאילו שופטת אותה על זה.
על זה שהיא מסכימה להתחתן.
על זה שהיא מסכימה להתחתן איתו, כי היא חושבת שהוא לא לרמה שלה. והחברה הזאת אומרת לה, תקשיבי, אני כבר בגיל, והוא מראה לי כאילו שהוא אוהב אותי, והוא מחזר אחריי, ואין לי עוד אופציות, ואני צריכה להתחתן, אני אישה במאה ה-19, המאה הכי שווה.
כן. אין לי מהות בחיים מלבד זה.
זה המציאות שלי, כאילו... ואני שלמה עם ההחלטה הזאת, ואת בתור חברה אמורה כאילו לתמוך בי בהחלטה הזאת, ולא להתנסה ולתפוס עליי תחת.
נכון. במילים האלה.
כן.
בספר זה רשום.
בדיוק במילים האלה.
לתפוס תחת. למי שלא ראה או קרא גאווה ודעה קדומה, אפשר לראות את הדמות של אליזבת בנט, באלואיז מבריג'רטון, האחות הצעירה, שהיא גם לא מבינה למה האחיות שלה ממהרות להתחתן.
כן, שונאת הדמות שלה, כי היא סתם כאילו תרחנית.
היא תרחנית,
אבל... ליזי לא תרחנית.
כן, אבל זה...
אלואיז תרחנית, ובא לי לתת לה 50 כפות, העברתי את כל הקטעים, לא יכולתי לראות אותי. גול נפש.
אבל זה הקונספט, שהיא לא רואה את עצמה מתחתנת, והיא שופטת את כל מי שמתחתן, והיא בורחת, והיא מנסה לקרוא ולהיות כזה, not like other girls.
בדיוק, למשל.
איך זה נעשה פחות טוב, אבל זה נעשה. כן. גם היום.
אז אם אנחנו נקפוץ קצת יותר קדימה,
כן.
יותר, סליחה, אחורה בהיסטוריה,
אוקיי.
עוד דמות שמציגים אותה שהיא not like other girls, mm-hmm. זה מולן.
נכון.
כי היא לעומת כל הבנות האחרות, בתקופה הקונפוציאנית, כבר דיברנו על הקונפוציאניזם שהוא היה מאוד פטריארכלי,
mm-hmm.
היא יוצאת כאילו להציל את אבא שלה,
mm-hmm.
שמצד אחד זה מוצג כאילו חיובי, כי את יוצאת לשמור על אבא שלך, והאבא זה דמות מאוד מאוד חשובה בקונפוציאניזם, mm-hmm. מצד שני זה שלילי, כי את יוצאת מהמשפחה. את בתור נכון. האישה צריכה להיות כאילו בתוך המשפחה.
נכון.
אז בהתחשב בתקופה שבה נכתבה,
האגדה
של מולן, זה לא בהכרח כאילו היו מסתכלים על זה בתור דבר חיובי. מצד אחד כן, סיפור גבורה וזה, אבל לא הסתכלו על זה בצורה אוברלי חיובית, ויש גם גרסה של, אחת מהגרסות של הבלדה של מולן, זה שהיא כן חוזרת הביתה ולוקחת את מקומה בתור האישה במשפחה.
שפעם ראשונה רואים אותה ללא המדים שלה אחרי שהייתה גנרל הרבה מאוד שנים.
כן.
ופעם ראשונה רואים אותה בבגדי אישה. סיפור הבלדה, כאילו גרסה אחרת של הבלדה זה שהיא חוזרת הביתה אחרי שהייתה איזה 20 שנה בצבא,
mm-hmm.
ומגלה שאבא שלה מת בכל מקרה.
נכון.
והיא לא בילתה איתו את השנים האחרונות שלו.
יפ.
אז האגדה של מולן זה אגדה מאוד מורכבת. וגם זה לא כמו בדיסני שהיא הלכה והצילה את כל סין.
נכון.
כן, היא הלכה והייתה בצבא והתקדמה והפכה לגנרלית, אבל כאילו...
והמלחמה לא נגמרה.
כן. תמיד יש מלחמה.
כן. אוקיי, אז אם נסתכל בספרות מודרנית יותר,
mm-hmm.
דמות שהיא באמת רמפרזנטציה ממש טובה של כל הדבר הזה, היא אריה, היא משחקי הכס. ואת ממש רואה את זה בשנאה שלה, כאילו, לאחותה סנסה, שהיא ממש כמו כאילו הבנות האחרות, והיא מאוד כזה נשית, ואוהבת טיפור, ורוצה להתחתן, ומתאהבת בג'ופרי, שהוא הנסיך.
התחתנה איזה 3 או 4 פעמים.
כן.
סך הכל.
והיא מאוד מאוד כאילו... מאוד נשית, ואריה מסתכלת על הנשיות של סנסה בתור משהו שכאילו עוצר אותה.
כן.
שזה מונע ממנה להתקדם.
Mm-hmm.
ואריה מסתכלת על זה שכאילו להיות גברית ולהיאבק וללכת מכות וסכינים וחרבות mm-hmm. וזה, זה כאילו הרבה יותר מגניב. היא לוחמת, היא מרדנית.
Mm-hmm.
והרבה יותר בנות גם כאילו, זה מוצג באור מאוד מאוד חיובי, ככה שכאן נגיד הרבה יותר בנות, יהיה להם הרבה יותר קל
להתחבר
לדבר הזה.
Mm-hmm.
כל קומדיה רומנטית שקר כלשהו בערך.
Mm-hmm.
אז הדמות הנשית הראשית תמיד תוצג שהיא לא כמו כל הבנות האחרות.
ברור.
יותר שונה ומיוחדת.
כי זה למה הוא בחר בה.
כן. יש לנו את הקלאסיקה של She's All That.
נכון. זה עם אמנדה ביינס?
לא. של, זה נקרא יש לה את זה. זה עם פרדי פרינס ג'וניור.
אוקיי.
ורייצ'ל משהו. לא זוכרת. זה ממש ישן. זה משנות ה-90.
אוקיי.
ומציגים שם כל הבנות האחרות, הן הייסקול אמריקאי קלאסי, הן מעודדות, הן mm-hmm. כאלה זה, והיא אמנית כזאת, והיא מאוד מתעניינת באמנות מודרנית, והיא נחבט אל כליה יותר, לא מעניין אותה כל ללכת לפרום וכל הדברים mm-hmm. האלה, וזה, אז היא מוצגת כאילו גם, שהיא לא, כמו כל הבנות אחרות, וכמובן, היא גם לא מבינה כמה יפה, יש לה משקפיים, אז היא מכוערת. שזה גם טרופ.
נכון.
זה גם הפך לטרופ.
אם יש לך משקפיים, אז את מכוערת.
והמייקאובר, המייקאובר זה גם.
חייב.
זה גם כאילו, זה גם הפך לטרופ.
המייקאובר הכי זכור ever זה מיומני הנסיכה.
כן. יש לו טלטלים במשקפיים, אז היא מכוערת.
ואז עשו לה החלקה והורידו לה את המשקפיים, עשו לה עדשות, אז פתאום היא יפיפיה.
כן.
מדהים, מדהים בעיני.
ככה זה עובד.
היא באמת נדלקה דרגר, אז אבל לא מגיע, היא בכל זאת נסיכה.
כן. היא נת לגעת לגלוס כי נסיכה.
כי נסיכה.
כי נסיכה. בכל שאר הבנות בבית ספר לא נסיכות. אז ב-20 שנים האחרונות היה לנו את העלייה הגדולה של ז'אנר ה-YA, יאנג אדולט.
נכון.
שהתחיל אותו הארי פוטר דרך אגב.
וואלה.
Just so you know. כן, לא היה ז'אנר של YA, של אמצע, לא היה קיים.
של נוער כזה.
כן, עד כאילו הארי פוטר. היה לך ספרות ילדים וספרות מבוגרים.
אין אמצע.
אין אמצע. ואז הארי פוטר התחיל את כל הדבר הזה.
Mm-hmm.
אחריו בא לנו משחקי הרעב שעוד יותר.
נכון.
בנו והקימו את זה, ואז התחילו לצאת לך עוד 1,000,001 ספרים, זה נהיה ז'אנר סופר סופר פופולרי. עכשיו שלא רק בני נוער קוראים אותו, ובעיקר מתבגרות, אלא גם אימהות של מתבגרות.
כן.
ואחרי זה גם גדל לך ז'אנר שנקרא... נו. יש לנו יאנג אדולט, ויש לנו מבוגרים, ויש לך כאילו באמצע, בין יאנג אדולט למבוגרים.
אוקיי.
שזה בעצם, כן, שזה עלילה דומה ליאנג אדולט.
אוקיי.
שבדרך כלל תהיה לך איזה גיבורה ראשית, שפתאום מגלה שיש לה כוחות קסם, או מגיעה לאיזה עולם אחר, או אנה ערף.
אבל?
או מתאהבת באיזה הרפן או זה, אבל יש שם סצנות סקס. ביאנג אדולט לא יהיה סקס.
אוקיי, זה ההבדל המשמעותי.
זהו, זה ההבדל. ויכול להיות לו שם כללות ואלימות וכזה.
שזה כזה 18 פלוס.
כן. בקיצור, אז אחד הדברים ב-YA שנהיה ממש כמו סטמפ, כזה תבנית שממש מעתיקים לאת כל כך שונה ומיוחדת, אז בדרך כלל את תהי קורקי אנד רילייטבל, את בדרך כלל לא תדעי כמה את כוסית, כאילו למרות שאין לך מראה בבית, מישהו שנראה טוב יודע שהוא נראה טוב, בואו לא נחיה באיזשהו סרט, את קוראת ספרים, כאילו זה מאוד מיוחד, אפרנטלי, לקרוא ספרים.
ספרים בטח, כשיש נטפליקס בימינו.
כן, את קוראת ספרים, אז את כאילו
מיוחדת.
כל כך שונה ומיוחדת, וכמובן, את לא מעניין אותך איפור ודברים כאלה, כי איפור זה כמו כל הבנות האחרות.
כן. אגב, מה שאמרת על המידל ריינג' בין היאנג אדולט לבוגרים, זה אפטר, לדוגמה.
כן.
נתה לי כדוגמה. כן. כי זה עדיין כאילו אווירה של יאנג אדולט, אבל עם סצנות סקס.
כן.
ואף בן אדם בוגר לא יקרא את זה.
לא.
כאילו חוץ מקסניה, אבל קסניה...
קסניה קרא את זה לצורכי מחקר.
לקסניה יש דוקטורט בכימיה, אנחנו לא נשפוט אותה.
לא, קסניה קוראת את השטויות האלה לצורכי מחקר, כדי לדעת מי המתחרים שלנו.
לקסניה יש את כל הספרים בבית, שהיא העבירה לי והיא לא מוכנה לקחת אותם חזרה.
ובצדק.
אני ניסיתי להעביר אותם לעדן, אבל גם עדן לא רוצה אותם.
ובצדק.
כי כבר יש לה אותם.
אני יודעת, אל תשאלי שאלות קשות, היא בת 17. היא הקהל יעד.
נכון, היא הקהל יעד.
כן. אם אנחנו רוצים, נגיד, לעשות שימוש נכון, במושג של לא כמו כל הבנות האחרות, לדעתי. זה כבר מה שנקרא יותר פרשנות שלי, שתהיה באמת לא כמו כל הבנות האחרות, זה לקחת מישהי מהעולם שלנו ולהנחית אותה בעולם אחר. ואז היא באמת מצורך הנסיבות לא כמו כל הבנות האחרות.
היא חייזר.
כי היא חייזר בעולם אחר.
זאת דרך מאוד מעניינת לעשות את זה, כן? שזה כנה.
כן, כי אז את באמת לא כמו כולם.
כן.
או באמת צריך להיות בך משהו כאילו... כל כך כל כך שונה ומיוחד.
יומני הנסיכה.
את נסיכה, את באמת לא כמו כל האחרים. כל האחרים הם סתם תלמידי תיכון.
שום דבר אחר לא מוצדק.
כן.
אחר או, כאילו... או ערפד. יכולה להיות ערפד.
ערפד בעולם ש... אין יותר ערפדים בשום מקום. את היחידה איכשהו לבד בדדה בעולם הגדול.
כן.
ואת באמת לא כמו כל ה... אבל אז את גם כבר... לא... אז את גם לא רק כמו כל הבנות האחרות. את לא כמו כולם באופן כללי.
נכון.
אז זה לא משנה.
נכון.
נעבור לטרופ הבא?
בבקשה.
יאללה, טרופ הבא שלנו, הנבחר והנבחרת. אני לא חושבת שצריך להסביר על זה.
הארי פוטר.
יותר מדי, למשל.
משחקי הרב.
כן.
משחקי הרב גם יש משולש אהבה, יש הרבה במשחקי הרב. כן. הם ניצלו הרבה דברים.
אז לא צריך יותר מדי באמת להסביר, אבל יכול להיות כמה כאילו... אלמנטים של הנבחר או הנבחרת. הוא יכול להיות נבחר או נבחרת מהגורל.
הגורל, קינג ארתור.
קינג ארתור, נדבר על זה גם. יכול להיות הנבחר כזה, כאילו, ואז הוא צריך להציל את העולם, או אין לו כאילו שום ברירה, זה מה שהגורל הנחית עליו, ולא משנה כמה הוא יתנגד לגורל. הוא זה, הוא הנבחר. יכול להיות איזושהי נבואה, שהנבואה אמרה שיבוא... הנבחר, זה יכול להיות, גם רק הנבחר יכול להוציא את החרב, כמו שאמרנו מהנבחר, רק הנבחר יכול לתפעל את המכונה הזאת, מיליון ואחד דברים כאלה, וכמובן יש גם טרופ סאבוורז'נס, שאנחנו לוקחים את הטרופ ועושים לו איזשהו טוויסט, אז כולם נבחרים, אבל הדמות הראשית שלנו היא לא הנבחר. כמו נגיד, אם לקחת נגיד את Tower of God, כולם מי שנמצא בתוך הטאוור, הוא מכיר, כל העלילה מתרחשת בתוך המגדל, בתוך הטאוור, וכולם נבחרים להיכנס לטאוור. ומי שמיוחד הוא זה שנכנס לטאוור בלי שהוא נבחר. ואז זה כאילו זה סוג של טרופ סאבוורז'ן.
אין קנטו, שכולם נבחרים ולכולם יש כוחות קסם חוץ איך קוראים למריבל? דני פה ברקע, אני מאשרת איתו... סרטי דיסני שראינו את זה. פעמיים ראית אלקנטו?
לא, לא ראיתי אלקנטו.
את צריכה לראות את זה.
אז הרבה פעמים, איך אנחנו יודע מי הוא הנבחר? בדרך כלל יהיה איזה פרופסי, איזה נבואה. שהוא הנבחר.
אוקיי.
ואז בעצם אין באמת לאן לברוח.
כי הוא מחייב.
כי הוא מחייב. אז נגיד בספרות קלאסית, וסיפורי העם ומיתוסים, זה טרופ שהוא מאוד מאוד פופולרי, כמו שאמרנו, כאילו יש את המלך ארתור. ואני חושבת, לדעתי, הסיבה שהטרופ הזה הוא מאוד פופולרית זה כי כולנו רוצים להרגיש שנבחרים בסיפור נכון, שלנו.
נכון.
כולנו רוצים להרגיש מיוחדים.
נכון.
ושבחרו אותנו לעשות משהו יותר גדול מהחיים היומיומיים הרגילים שלנו.
לקום לעבודה ולסבול.
כן. אז כן, הסיפור הכי מוכר הוא באמת המלך ארתור, שהוא נבחר להניף את האקסקליבר, החרב האגדית. אז הוא הנבחר, אף אחד לא יכול המלך ארתור, הוא כאילו נבחר להציל את בריטן ודברים כאלה. אבל גם בתנך יש לנו אברהם נבחר על ידי אלוהים.
נכון.
וזרעו יופץ בכל הארץ.
תראי אותנו היום.
אנחנו העם הנבחר להיות הילד כפות של כולם. אבל עדיין נבחר.
נבחר להיות ילד כפות.
נבחר ומיוחד. הרקולס, הוא נולד להילחם לצד האלים ולפתור את העולם ממפלצות, אז הוא כאילו נבחר. פרסאוס נבחר על ידי אתינה להילחם במדוזה. בגרסת דיסני אגב, של הרקולס, שהיא לא מדויקת בשום צורה למיתולוגיה.
לא.
אבל הרקולס הוא גם כאילו, יש נבואה שאומרת שהוא הנבחר והוא יביס את הדס ויעצור אותו. אז כאילו הדס צריך להיאבק בו. אז ביצירות מודרניות גם כאילו הטרופ של הנבחר הוא מאוד מאוד פופולרי, עדיין אנשים מאוד מאוד אוהבים אותו, בקטע של להרגיש שאת יכולה כאילו להתחבר בטרופ סאבוורשנס כאלה ואחרים. בשנים האחרונות זה נהיה קצת מאוס.
כן.
אנשים כבר כזה מיצו אותם.
כן.
בעיקר כי ברגע שאנחנו יודעים שמישהו הנבחר, אנחנו יודעים שהוא ינצח בסוף.
כן.
כי הוא כאילו תמיד תהיה איזושהי נבואה או איזה משהו, אנחנו יודעים שהוא נבחר for the greater good כזה.
העלילה די, כן.
אז
גם אם הוא ימות, כאילו, גם אם הוא ימות בסוף, אבל הוא ינצח.
כן, את כאילו עוקבת יותר אחרי המסע ואיך הוא משיג ומנצח את הרעים, נגיד את זה ככה, ופחות למה יקרה בסוף. את יודעת שהוא ינצח, כי הוא הנבחר.
נכון.
הנבחר אמור להצליח. אז יותר את עוקבת אחרי כאילו איך הוא מציג את המטרה שלו. ואחרי הקשיים. כי הנבחר לא יכול להיקשה, לא משנה מה תשימי כאילו בדרך שלו.
נכון, כי הוא נבחר.
אחד מהטרופס הוורז'נס שכן אוהבים לעשות זה שהנבחר לא רוצה להיות נבחר. אנחנו יכולים לראות את זה נגיד באבטר, שהוא כאילו נבחר להיות האבטר, אבל הוא לא רוצה, הוא לא רוצה ללחם במלחמה, הוא לא רוצה להתעסק בשום דבר מהדברים האלה, אז הוא בורח ואז הוא מקפיא את עצמו.
כן, כשאת אומרת אבטר צריך לציין שאת מתכוונת לאבטר
הטוב, המצויר, הנורמלי.
לא,
לא האנשים הכחולים.
זה לא האנשים הכחולים, אלא The Last Airbender. שאנשים לא יחשבו שאת מדברת איתי. אנשים בוגרים שמאזינים לפודקאסט.
רואים סדרות חוקיות כמו אבטר, זה לא אנימה.
זה אנימה אמריקאי.
זה לא אנימה אז.
בסדר. אבל תראה, את לא כולם ראו את זה כש...
אז זה שילכו להשלים פערים.
אוקיי. כשף האווירה האחרון.
כן, זה נכס צאן ברזל.
אני מסכימה איתך לחלוטין.
זה באמת, זה נכס צאן ברזל.
בקיצור, הוא לא רצה.
הוא לא רצה, אז הוא ברח, הוא הקפיא את עצמו, ואחר כך גם כשאפשירו אותו, הוא עדיין לא רוצה.
נכון.
הוא עדיין מנסה כאילו להתחמק, אז זה גם כאילו איזשהו טרופ סאבוורשן כזה, הטרילוגיה של המטריקס, זה הכי קלאסי של The Chosen One, גם קוראים לו The One, כל הזמן מחפשים אותו שיבוא ולהציל אותם. סטאר וורס, יש לנו את אנקין סקייווקר, שהוא כאילו גם בנבואה של הג'די, הוא ישמיד את הסית, יביא לאיזון, אבל יש לו כאילו Fallen Hero Arc, אנחנו נגיע גם לזה.
אוקיי.
כל הקטע של כאילו נבואה לדעתי בתחום הזה של ה-Chosen One זה מאוד בעייתי. שוב, כאילו, את יודעת מה יהיה בסוף?
כן.
כאילו בדרך כזו או אחרת.
את מפססת את הפואנטה.
כאילו, את יודעת מה יהיה הסוף? זה קצת בסה לקרוא סיפור שאת כזה יודעת שכאילו הגיבור ינצח.
כן.
וזהו.
כאילו כן, אני, כן ולא, כי ספוילרים למי שלא ראה Endgame, בסופו של דבר, כאילו, טוני סטארק הקריב את עצמו.
כן.
והוא כאילו סוג של נבחר לזה, כן? והרבה מהעלילה של אבנג'רס מאז ומעולם, כאילו הוא היה הסרט הראשון של אבנג'רס, היה סביבו. אבל הם ניצחו, אבל הוא הקריב את עצמו בשביל זה. אז כאילו, פה היה לך איזשהו, כאילו, אלמנט של שוק וכאלה.
כאילו, טוב, זה טוב סאבוורז'ן, כזה.
אני חושבת שהם עשו את זה מאוד יפה באנדגיים, ועדיין לא התגברתי על זה עוד כמו
מה שנקרא טוב נגד רע. מאוד פשוט. סלף אקספלנטורי. יש טוב, יש רע.
הם אחד נגד השני.
והם אחד נגד השני. עכשיו יש לך גם מלא כאילו סאבטרופס בתוך זה. אחד מהם זה יהיה כאילו פיור איבל שלא משנה מה, זה פשוט איש רע לא משנה מה. יש לך כאוטיק איבל, שזה דוגמה ג'וקר. שזה כאוטיק איבל.
דיברנו על זה בפרק של הנבלים שלנו. היה לנו פרק על גיבורים ונבלים גם.
אז יש לך טוב נגד רע, תראי את זה.
סטאר וורס.
בכל מקום, מאז בעצם קיום האנושות, תמיד יש לך משהו שהגדרנו אותו טוב.
דוד וגוליית.
כן, משהו שהגדרנו אותו בתור הדמות הטובה, משהו שהגדרנו אותו בתור הדמות הרעה, no fight.
מכות.
כן. וזה שוב אבל מה שנקרא, כמו שאנחנו אומרים, ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, והמנצחים תמיד ירצו לכתוב את עצמם בתור הדמויות הטובות.
ברור.
אז אם נגיד תסתכלי על הסיפור של, של, של היציאה של היהודים ממצרים, בפן ההיסטורי, כן? עבדים היו, לא משנה מי.
זה גם נכון.
זה היה כאילו סטנדרט.
זה היה באופנה.
ויום בהיר אחד, העבדים האלה החליטו שלא בא להם להיות עבדים.
זה חצופים.
וכאילו באיזה קטע. אז מבחינת המצרים הם כאילו הרעים, כי מה אתם עושים פה?
כי חבר'ה, היה בינינו הסכם לא כתוב.
כן, עבדות זה כאילו דבר שהוא בשגרה.
נכון.
אז פתאום הם מתמרדים. לא מספיק זה, הם עוד עושים מלא נזק, מביאים את העשר המכות האלה. אלוהים בא וכאילו אומר, אני אקשה את לב פרעה, כדי שהוא יתנגד למכות. בגדול פרעה יכול הרי אחרי ההתחלה כבר לשחרר אותם בי סלמטק. לא מספיק זה, הוא הורג להם את כל הבחורים, ולא מספיק זה, הוא אחר כך מטביע את כולם בים סוף.
אז בעצם אנחנו הישרה בסיפור הזה.
אם את מסתכלת על זה מהצד של המצרים, כן. אם נסתכלת על זה מהצד שלנו, אנחנו כאילו יצאנו למסע נקמה נגד האנשים שהבידו אותנו.
נגד הפטריארכיה.
כן. אז אנשים תמיד אוהבים את הסיפורים של הטוב נגד רע. זה מביא לך תקווה כזה של כאילו הקרמה תנצח, הרוע יענש, כל מי שכאילו רע יקבל את הגמול שלו, הטובים תמיד ינצחו ודברים כאלה. ואנחנו באמת רוצים להאמין בזה, כלומר שהבולי מהבית ספר שלנו יקבל את מה שמגיע לו.
נכון.
אלה ששננו בבית ספר הפרום קווין בסוף תגדל ותהיה לו מוצלחת. וגם, אבל מצד שני, גם את ההגדרה של טוב ורע היא גם תרבותית, היא משתנה עם הזמנים.
נכון.
אז גם הסיפורים שאת תראי שבפעם טוב נגד רע היה מאוד ברור, עכשיו אנחנו נסתכל עליהם ונגיד, what the fuck, מה עבר לאנשים בראש,
כן.
כשהם חשבו שזה דבר טוב.
יש הרבה גבולות גם שהם אחרים היום.
כן,
ממה
כאילו...
ממה שהם היו בתפיסות והכל זה כאילו...
הדברים משתנים.
כן.
אז במיתולוגיות של פעם היה... הטוב והרע היו מאוד מאוד ברורים. בערכים, כאילו, של הפעם. היום, נגיד, ניקח נגיד הדמות של זאוס, תמיד מוצג בתור הדמות הטובה. היום את מסתכלת ואת כזה, what the fuck זאוס?
זאוס, מה עשית? זאוס, keep it in your pants.
כן, כאילו, מה לזזל זאוס?
על הפנים.
אבל הוא מוצג בתור אבי האלים, הגיבור שהציל את אולימפוס מהטיטנים, ואת יודעת...
ואז הלך לחגוג, מה שנקרא.
כן.
בשפה המקצועית.
בדיוק, כאילו, אז... זה משהו שהוא, שוב תסתכלו על זה מה שנקרא with a grain of salt. כל מה שהיה בפעם, כי שוב הערכים וההגדרה של טוב ורע של אנשים בפעם היו שונים לחלוטין.
נכון.
אם נסתכל נגיד ככה על ספרות מודרנית, שזה משהו שפחות ניתקל בו בספרות קלאסית, ניתקל בגיבורים שהם אפורים, שאין לנו טוב ורע. נכנסים יותר לאינדיבידואל, לבן אדם בפני עצמו, ומנסים באמת להתחקות אחרי, נגיד את זה ככה, האופי המורכב של האנשים. אין בן אדם שהוא טוב טהור, אין רוע שהוא רוע טהור. ואחד מהסרטים שמציגים את זה בצורה מאוד 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 טובה, לדעתי זה הנסיכה מונונוקי, שזה באמת יצירת מופת. את לא יכולה להגיד שמי הדמות הטובה ומי הדמות הרעה. אין לך מושג, לכל דמות יש...
עולם ומלוא.
עולם ומלואו ואת הפלוסים והמינוסים שלה. אם נסתכל נגיד, העלילה של הסרט מתרחשת בין זה שיש לך תחיות יער נגד בני האדם. בין ה-traditional כאילו למודרניות. ושום דבר מזה לא מוצג בתור המודרניות היא מה שחייבים ללכת וזה הטוב, או ה-traditional זה בעברית.
מסורתי.
מסורתי, כן. או המסורתיות היא הדבר הטוב.
כן.
חיות היער שהן מציגות כאילו את הצד המסורתי יותר, הדתי יותר הזה, אז הן רוצות להישאר שם, רוצות כאילו לשמור על היער שלהם, שבני אדם לא ייכנסו לשם, לשרוד בסביבה שלהם, ובגדול לחיות את החיים שלהם. בני אדם רוצים גם לשרוד.
כן.
וכל העיר הזאת שמוצגת עיר הברזל, זה בעצם מלא אאוטקאסט, ואנשים כזה שמנודים וברחו ממקומות כאלה ואחרים, הקימו את העיר שלהם, גילו שם מאגרי ברזל, והם צריכים להוציא את המאגרי ברזל האלה מהיער, וזה הקיום שלהם, עם זה הם שורדים. ובלי קשר לזה שהם נלחמים בחיות יער, הם נלחמים גם בבני אדם אחרים שרוצים לקחת מהם את הברזל הזה.
כן.
ואז יש לך כאילו חיכוכים ביניהם,
mm-hmm.
והדמות הראשית בסרט הזה, שהיא השיטקה, דרכה אנחנו בעצם לומדים את כל מה שקורה, את הצדדים החיוביים והשליליים של חיות היער, והאלים mm-hmm. של היער, ואת הצדדים החיוביים והשליליים של כאילו בני אדם, וככה את לומדת מי טוב מי רע, והמטרה של הסרט הזה בעצם היא לחקור את הנושא של השנאה. ושהשנאה יכולה להפוך גם את הכוונות הכי טובות לרעות בעצם, ולזולות. וכזה. אז כאילו היא עושה פלוט טוויסט מעניין למה שאנחנו חושבים בהתחלה מי הדמות הרעה, למי הדמות הטובה. אני לא אספוילר, אבל לכו לראות את זה.
כן.
כי כאילו זה סרט ממש ממש... סרט מעולה, באמת. באופן כללי מיאזאקי הוא...
כל הכבוד לו.
כל הכבוד לו, באמת, הוא יוצר מדהים. גם לטרופ הזה יש לנו כל מיני סאבוורז'נס של דמות טובה לדמות רעה, שנגיד, מי שאנחנו חושבים בהתחלה שהיא הדמות הרעה, אחר כך אנחנו מגלים שהיא הדמות הטובה, או מישהו שאנחנו חושבים שהוא הדמות הטובה, מגלים שהיא הדמות הרעה, או מישהו שאנחנו בהתחלה חושבים שהוא אימפריה מרושעת, אז לא בהכרח כזאת מרושעת האימפריה הזאת, או ארגון או ממשלה מרושעים, ואז מתגלים לא כאלה מרושעים, או היינו בטוחים שמישהו הוא הדמות הרעה, אבל הוא לא באמת, הוא בעצם בובה על חוט, ומישהו אחר הוא רע, אז, וזה טרופ קלאסי, כאילו 99% מהספרים, מה שמניע את העלילה זה טוב נגד רע.
כן, את יכולה למצוא את זה בכל מקום.
כאילו אי אפשר כמעט להתחמק מזה.
כן.
זה מניע באמת 90% מהדברים. נעבור לטרופ הבא?
כן.
טרופ הבא. שזה לא בדיוק טרופ.
אוקיי.
אבל משתמשים בו המון. וזה חוק השלוש, דיברנו עליו גם באגדות וסיפורי עם. זה סוג של גם חוק לא כתוב, אבל גם כאילו אפשר להגדיר אותו בתור תבנית, בתור טרופ. שמתייחסים לדברים בשלושה, עוד פעם, שלישית גלידה, שלושה גיבורים, שלושה חזירונים, שלושת הפריטים של המטרסו, שלושת הפריטים הקדושים, שלושה אבות.
למשל.
כזה. שלושה דובים, שלושה בנים, שהבן הצעיר בדרך כלל הכי מוצלח. סינדרלה, נגיד, באחת הגרסאות יש שלושה אגוזים קסומים.
Okay.
באחת הגרסאות ששלגיה, אמא החורגת, מבקרת אותה שלוש פעמים, וכן וכן הלאה. שלושת המוסקטרים, צ'רלס דיקנס, שלושת הרוחות של חג מולד. הארי פוטר, הרמיוני ורון, למשל. בלונדיני ג'ינג'ית וברונטית בבדיחות.
למשל.
השילוש הקדוש, האבא, הבן והרוח הקדושה. את צריכה לבנות בית, לגדל בן, לנטוע עץ, גיהנום, גן עדן, עולם בני האדם, עבר ובעתיד.
למשל.
אני יכולה להמשיך.
אני חושבת שהבנו את הקונספט.
גם בבניית משפטים זה יכול להיות, וזה נשמע לך מאוד טבעי, זרימה של משפטים. למשל, עכשיו אני מנסה לחשוב על משפט, הייתי צריכה לכתוב לי איזה משהו. נגיד, מקום מעובק, חשוך, ומעביר תחושה שננטש לפני הרבה שנים. זה מאוד... זורם.
כן.
כאילו פי...
שלושה דברים.
אם הייתי אומרת, זה מקום מעובק וחשוך. קצת כאילו זה סבבה, אבל זה קצת מרגיש פחות, פחות טבעי בזרימה. וגם סתם, לרפרנס, אקורד זה שלושה תווים.
תענוג.
מבנה קלאסי של סיפור. התחלה, אמצע, סוף.
נכון.
במיתולוגיה היוונית, יש לך את פוסידון, זאוס והדס, שלושת הבנים של קרונוס. למשל, the free fates. והחוק שלוש הוא חוצה גם כאילו תרבויות. יש אותו גם בהודו, יש לך את השלושה אלים הראשיים, ברנו, שיבה ווישנו. במזרח הם יותר אוהבים 5 ו-7, אבל תראי גם כאילו אלמנטים, כמו שאמרנו, של 3. גם באנימה. אם נגיד יש לך באטאק און טייטן, אז יש לך את השלושה גיבורים הראשיים שלנו, ארן ועוד שני חברים שלו שאני אפילו לא זוכרת את השמות שלהם.
לא ראיתי.
ארן, מיקאסה ו... קראו לבחור השלישי.
אני לא יודעת, לא ראיתי.
ארן, מיקאסה וארמין, באטאק און טייטן. שארן הוא גם סוג של ה-chosen one.
אוקיי.
אגב, דימון סלייר, גם אנימה. אז יש לך את הגיבור הראשי, יש לו עוד שני חברים. הנסיכה מונונוקי, שלושת הדמויות הראשיות זה השיטקה. סאן וליידי יבושי.
אוקיי.
אז זה גם כאילו ממש מגניב. וכמובן גם במסופוטמיה.
במסופוטמיה.
בפעם, יש לך שלושה אלים ראשיים. תיאמת, להמו וכישר.
אוקיי.
להמו וכישר, כן.
אוקיי.
אז
אחלה מסופוטמיה, הרבה זמן לא היה לנו.
כן. אוקיי, וכמובן, הדבר הכי אהוב עלינו בחוק השלוש, משולש אהבה.
נו, ברור. ברור, משולש אהבה זה הבייס.
אנחנו אוהבים משולש אהבה.
יש יותר מדי כאלה. כן.
סטופ אחרון.
בבקשה.
זה הטופ האחרון, זה הטופ האחרון. כן, כן, זה הטופ האחרון. אוקיי, אז פולן הירו, הגיבור הנופל, ויש לנו בעצם שתי גרסאות לטופ הזה. גרסה אחת אומרת שהגיבור, הסיפור מתחיל מזה שהגיבור בעצם כבר נפל, שהוא כבר לא גיבור, ואז הוא מוצא את הדרך חזרה להיות גיבור. אוקיי? והגרסה השנייה של הטרופ, של הגיבור הנופל, זה גיבור שהופך להיות דמות רעה. כן. שגיבור נפל וזהו, אין רידמפשן ארק.
אוקיי.
הוא פשוט כבר נפל וזהו. אז זה טרופ שמתייחס באמת לדמות, כחלק מהארק, הארק זה המסע שהגיבור יעבור, מה הוא מתחיל ואיך בסוף
זה ייגמר.
הוא יסיים, כן. אז זה לא בהכרח כאילו ארק של רידמפשן, כי כדי שזה יהיה רידמפשן ארק, הגיבור צריך להיות דמות רעה בהתחלה, הוא צריך להיות דמות מאוד שלילית. כל גיבור לא דמות שלילית, הוא פשוט לא רוצה להיות גיבור יותר. ואז מתוקף הנסיבות הוא חוזר להיות גיבור.
אוקיי.
ובגרסה השנייה שלו זה יותר כאילו ארק של נפילה. של הוא מתחיל בתור גיבור, אנקין סקייווקר, זה נגיד הדוגמה הכי קלאסית שכולם מכירים, שהוא מתחיל בתור גיבור ומדרדר והופך להיות הדמות הרעה. אבל יש בזה גם משהו פסיכולוגי שאנשים מאוד אוהבים. מצד אחד הם אוהבים לראות בן אדם מתרומם מהקרשים.
כן, זה מאוד אינספיירינג.
כן, של כאילו הוא לא רוצה להיות כבר גיבור, הוא מסיבות כאלה ואחרות אולי לא יכול להיות גיבור, ואז הוא מרים את עצמו וחוזר להיות הגיבור ולמקום הטבעי שלו.
כל הכבוד לו.
ואנחנו גם אוהבים לראות מצד שני אנשים נכשלים.
אנחנו פח אשפה של אנשים.
אנחנו אוהבים לראות אנשים מדרדרים לרוע, והופכים להיות רעים, ומאבדים את הסטטוס שלהם, וכזה. הדוגמה הקלאסית לפולן הירו, שהופך להיות כאילו הרע, יהודה אשכריות.
נכון.
הוא מוצג בתור מישהו טוב בהתחלה, חלק מהשליחים של ישו, וזה, ואז בסוף הוא בוגד ומוכר את ישו.
הלו.
והופך להיות הרע. כן. על הפרצוף.
על הפרצוף.
דוגמה לגיבור שנפל ואז הרים את עצמו, דוגמה קלאסית היא הרקולס, שהרה גורמת לו באיזה שטיפת מוח אורל, אני כבר לא זוכרת בדיוק מה הולך שם במיתולוגיה, אבל הוא שורף את הילדים שלו. כן. ואז הוא מקבל בתור, לוקח על עצמו בתור עונש, לצאת ל-12 שנים של עבדות ושל משימות, ורק אחרי ה-12 שנים האלה של הסבל, הוא חוזר להיות גיבור ועוזר לאולימפוס והופך להיות כאילו לאל.
12 שנים, אני לא יודעת אם זה מספיק זמן לעשות רדמפשן הזה ששרפת את הילדים שלך, אבל לא יודעת, אולי אצל יוונים זה אחרת.
זה 12 שנים של משימות ועבדות ויהודי סובל.
אני לא נכנסת להחלטות של היוונים, אני רק אומרת שלי, זה לא נשמע מספיק.
תראי, זהוס מוצג בתור דמות חיובית, אני לא יודעת מה הולך שם אצל היוונים.
הסטנדרטים שלהם אחרים, כמו שאמרנו.
זה סטנדרטים של הפעם.
כן.
אנחנו לא שופטים. עוד דמות של גיבור שנפל, זה שאול המלך.
שאול המלך, נכון.
שאול המלך זה דמות של גיבור שנפל, גם דוד כאילו מקבל עונש בתור גיבור שנפל.
נכון.
שכאילו יותר הילדים שלו מקבלים את העונש.
כן.
אחרי כאילו כל הסיפור עם בת שבע, הערומה במרפסת.
הערומה במרפסת.
כן. שאול המלך גם כאילו נופל בסופו של דבר. עוד מה היה לנו? היה לי עכשיו עוד משהו להגיד של מישהו.
תנכי.
תנכי.
משה.
נכון. שהיכה בסלע ולא דיבר אליו, ואז הוא נענש.
נכון.
ולא נכנס לארץ המובטחת.
נכון.
כזה. סיפורים מודרניים. אנשים מאוד אוהבים את הקונספט הזה, מאוד אוהבים לשחק עם זה. כמובן, אני אביא דוגמה מהאנימה, שזה Death Note. שלייט מתחיל בתור דמות סבבה וסבירה לחלוטין.
נכון.
עד שהוא מקבל כאילו את המחברת מוות, ואז הוא...
פחות.
פחות, ואז הוא חווה תסמונת, הופך לתסמונת אלוהים כזה שהוא חווה, ונרקיסיזם,
כן.
ונופל לדרכי הרשע.
הלו.
כן. סקאר, מפול מטל אלכמיסט.
אוקיי, אני חשבתי על מלך הראיות, אבל בסדר.
לא, 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 סקאר מפול מטל אלכמיסט. הוא היה פעם כזה לוחם, כומר, הוא מתמסר לאלוהים שיש להם שם,
בשם?
באישוורן, זה נקרא.
אוקיי.
בקיצור, יש איזה מלחמת עמים כזאת שיש שם בעלילה, הורגים לו את האח שלו, ואז הוא כזה זונח את הכל ויוצא למסע נקמה והופך לדמות הרעה. סוג של.
למי מאיתנו זה לא קרה?
כן, ever. הגרסה השנייה של זה, כבר דיברנו על אנג מאבטאר.
אנג. אנג.
אנג.
בעברית קראו לו אנג.
אנג.
גם באנגלית אני חושבת. אני לא זוכרת, תמשיכי.
אז אם ניקח כאילו את הדמות שלו, הוא הגיבור הנופל, אבל שאחר כך חוזר להיות גיבור. כלומר, הוא לא רוצה להיות גיבור, הוא לא רוצה להתעסק בזה, כמו שאמרנו, לא מעניין אותו, ובסוף הוא, בזכות כוח החברות.
בעיקרון, יש לך את ה... אני לא יודעת אם זה תופס, סתם בא לי לדבר על זה, וויצ'ר, שהוא לא גיבור, והוא לא רוצה להיות גיבור, ואז הוא הופך לגיבור.
אין לו ברירה.
כן, לא ברירה, מכורך הנסיבות. הוא צריך להיות אבא עכשיו.
כן, אבל הוא לא פולן הירו. כאילו הוא לא היה הירו או נבחר להיות גיבור במקור. הוא פשוט איש מתוקף הנסיבות. הגורל בחר בו להיות גיבור.
כן. חיים בלב.
יש איזשהו משהו של chosen one. גם סירי היא סוג של chosen one.
כן, סירי לגמרי chosen one.
כן.
אוקיי, אוקיי. יותר טוב אני אביא לך. יניפר, אם אנחנו כבר בוויצ'ר, שהיא הייתה ממש, כאילו, היא הייתה סבבה בהתחלה, ואז היא רצתה להרוג את סירי, מי שלא ראה את וויצ'ר 2, אני מצטערת.
נכון.
ואז...
הייתם אמורים לראות, זה יצא לפני שנה.
נכון. ואז בסוף היא, כן, הצילה אותה.
כן.
אז כל הכבוד לה, היא עשתה רידמפשן ארק.
היא עשתה סוג של רידמפשן ארק.
ואז נראה מה יהיה בעונה 3.
בגדול זהו. זה כאילו הטרופס שכזה לקחתי, כי אחרת הפרק הזה לא ייגמר, ואני יכולה לדבר על טרופס.
לנצח.
לנצח. אז אני לקחתי כמה טרופים לסיכום.
בבקשה.
מה שנקרא, חמישה טרופים שאני הכי אוהבת, וחמישה טרופים שאני הכי שונאת.
ספרי לי.
אוקיי. אז בחמישה טרופים שאני אוהבת, יש לנו כמובן הורים מתים.
דיסני.
אני מאוד אוהבת הטרופ של הורים מתים.
מתחברת?
כן, אני משתמשת בו כמעט בכל הספרים שכתבתי, תמיד יש הורים מתים.
אז בכל הספרים שלכם בעצם נסיכות דיסני?
הם כמעט נסיכות דיסני, כן.
אוקיי.
Okay. איסקאי זה טרופ שאני ממש מחבבת בזמן האחרון.
מה זה?
איסקאי זה טרופ של נקרא או ריקרניישן, כאילו גלגול מחדש.
אוקיי.
Okay. או...
מה שהבודה מנסה להימנע ממנו?
כן, אבל זה לא בדיוק.
אוקיי.
Okay. או שאת פתאום מגיעה לעולם אחר, בדרך כלל אבל זה יהיה בסוג של ריקרניישן. כלומר, הדמות חיה חיים סבבה לגמרי, ואז היא מתה. אבל היא חוזרת לחיים, כאילו עם כל הזיכרונות שלה וכל הזה.
אוקיי.
ואו שהיא חוזרת לחיים בעולם חדש, או באיזה עולם פנטזיה, או באיזה עולם של ספר, אבל היא זוכרת כאילו מי הייתה פעם, וזה פתאום היא בעולם חדש, ואיך היא מתמודדת עם כל הדבר הזה.
אוקיי.
או שהיא חוזרת לחיים בעולם שלה, עם איזשהו יכולות חדשות.
אוקיי.
אז נגיד, איסקאי זה כאילו טרופ שאני ממש אוהבת. זה כאילו סוג של גם ז'אנר, אבל גם טרופ, שזה כאילו נקרא פאוור פנטזי, אני גם מאוד אוהבת את זה.
Okay.
שזה דמות שכאילו מתחילה ממש ממש חלשה, ומתוקף הנסיבות, או קורה איזה משהו, איזה אינסייטינג אינסידנט או משהו כזה, היא פתאום מגלה איזה כוחות ראשים, ולאט לאט בגריינדינג היא פתאום הופכת כאילו להיות הדמות הכי חזקה, וזה ממש מגניב. זה
קפטן מאוד אמריקה. קפטן אמריקה.
זה פחות או יותר לקחת ממו RPG ולכתוב ממו קומיקס.
בדיוק זה. זה בדיוק זה. כן.
Okay.
זה ז'אנר שיותר פופולרי בקומיקסים ובאנימה שונן נגיד ודברים כאלה, אז את פחות רואה את זה בדברים אמריקאים.
אם אין לכם מושג מה זה שונן, יש לנו פרק על אנימה ומנגה, כן. אתם מוזמנים לקרוא.
עוד טרופ שאני מאוד אוהבת זה כשיש לך את הגיבור הראשי, הוא מסתיר את הכוח האמיתי שלו, שכאילו לא יודעים מה הכוח שלו, או חושבים שהוא אוכל השלוש או זה, ומסיבות כאלה ואחרות הוא לא מספר לכולם מה הכוח שלו, ואז פתאום באיזה סצנה דרמטית הוא חושף לכולם כמה הוא חזק ומגניב. זה תמיד מאוד אפי. זה ממש כיף כאילו לראות את זה. ואם נסתכל על הז'אנר כאילו היותר רומנטי, אני מאוד אוהבת Enemies to Lovers, זה נהדר.
למרות שזה קצת רעיל, אבל בסדר.
תלוי איך כותבים את זה.
אוקיי.
תלוי איך כותבים את זה, ו... מה קרת, כן? יכול להיות Enemies to Lovers שהם שניהם מאימפריות שכאילו מתחרות אחת בשנייה, שהם אויבות.
רומאו ויוליה.
אבל פתאום בלית ברירה הם חייבים לשתף פעולה, והם לא רומאו ויוליה מההתחלה התאהבו. זה היה Love at First Sight.
אבל הם היו משתי משפחות.
כן, אבל פה זה היה Love at First Sight, הם לא היו Enemies בהתחלה.
אוקיי.
אבל פה זה יכול להיות נגיד שניהם ממשפחות אויבות או אימפריות אויבות, ואז הם בלית ברירה חייבים לשתף פעולה, אבל הם שונאים עדיין אחד את השני, אבל הם משתפים פעולה בלית ברירה, ואז לאט לאט הם מתאהבים. אני לא מדברת Enemies to Lovers בקטע שלו חטף אותה, והיא לא מחבבת אותו יותר מדי, ואז היא חובה תסמונת סטוקהולם, ואז הם מתאהבים.
אוקיי, בסדר, אני אקבל את זה.
לא כזה, הם מאוד אוהבים לעשות את זה בז'אנר כאילו של הרומנים, שנגיד, הוא נגיד איזה באונטי הנטר, והיא מהמשטרה, והם לא מחבבים אחד את השני, ועכשיו צריכים לעבוד ביחד כדי לתפוס את האיש המרושע, ואז הם מתאהבים.
True love.
כן, כזה למשל. טרופ שאני לא אוהבת. קורקי and relatable.
כן.
דיברנו על זה.
כן, לא כמו כולם.
משולש אהבה.
חרוש.
כן. Evil Empire.
גם קצת
אני
חרוש.
ממש לא אוהבת ה-Evil Empire. לא הגיוני שכל האמפייר וכל האנשים ש... זה כאילו מסתדר לי בראש.
שכולם
כל האנשים, כולם ב-Evil Empire, כולם Evil. כולם, כולם, כולם.
אין להם אופי. האופי שלהם זה שהם Evil שלהם. שלהם.
שהם Evil. כן. Okay. אני גם שונאת את זה, שכזה, מה האופי שלך? הוא רע.
הוא רע.
זה האופי שלו, הוא פשוט מרושע. למה ככה?
כי צריך.
כן. אני גם שונאת את הטרופ של ה... צריך להציל את העולם, העולם יושמד. כמה אפשר להשמיד את העולם? די מרוול. כל הזמן העולם מושמד. תמצאו משהו אחר. חלס להשמיד את העולם.
תראי.
מספיק.
זה עובד למרוול, הם מוכרים הרבה כרטיסים, הם מכניסים הרבה כסף.
אבל די.
אנחנו נהנים.
אבל די להשמיד את העולם. תאוס
צדק.
די להשמיד את העולם. בואו נתרכז במשהו אחר שהעולם לא מושמד בו.
אי אפשר.
יכול להיות מספיק דרמה בחיים?
בלי שהעולם מושמד.
בלי שהעולם מושמד. יכולה להיות מספיק דרמה גם בלי זה.
יכול להיות.
בוודאות. אני מבטיחה לך.
תראי, ראיתי 15 עונות של LTV, וב-15 עונות של LTV תמיד היה איזה משהו שמאיים להרוס את האנושות. אז כאילו, ועדיין הייתי שם בשביל לצפות בזה. תכתבי איזה מספיק משעשע, אני
יש אשמור. מספיק דברים שאת לא חייבת להשמיד את העולם. כדי שזה יהיה דרמטי. לא חייב להשמיד את העולם כל פעם.
אני לא יודעת. אני לא יודעת אם אני...
אני בטוחה.
אני אוהבת לראות עולם שהולך להיות מושמד.
זה לא מספיק דרמטי בלי להשמיד את העולם?
בגלל שאנשים רואים קרדשיאנס צריך להשמיד את העולם.
טאנוס צדק.
בבקשה.
וכמובן, בד בוי עם לב זהב. לא קיים.
True love.
אני אשנה אותו בזכות האהבה שלי.
מסימו.
כן, כזה.
True love.
אני אחת שתצליח לשנות אותו. זמן שיש לו טנטרומים והוא שורף את הבית.
תרשי לי לגלגל עיניים.
כן.
בסדר?
כזה. וזהו, זה הפרק טרופס שלנו. הרימייק.
הרימייק. פרק 100, הגענו עד הלום, יהיה מאמין.
כן.
אחלה. תודה רבה לך.
בכיף.
אנחנו נתראה שבוע
הבא. אני מקווה שהשכלת.
מה זה השכלת? זה העלה בדברים מהפרק הראשון.
אז בקיצור, אם תרצו עוד פרק כזה של כאילו טרופס וזה, ויש לכם איזה טרופס שלא דיברנו עליהם, ואתם רוצים שמתישהו בעתיד, בפרק 200, נדבר עליהם אולי קודם, אז יש לנו את הטרופס המצות. כן.
תפרטו לנו במה אתם רוצים שנתעסק, תשאירו לנו שאלות, גם בספוטיפיי אפשר מי שעוקב, גם בקבוצה שלנו בפייסבוק יש טופס, גם סטורי אני מעלה באינסטוש, אז תשאלו אותנו שאלות, אתם יכולים גם להטריל אותנו, פולי אוהבת לנו פתרון, זה לא מאיים עליה.
באה ללכלך עליי פה.
נכון, זה לא מאיים עליה. זהו, ואנחנו נתראה שאתה.
וזהו, תהיו חזקים, אל תמותו.
ביי, ביי.